הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו כאן ממשיכים הלאה. מספר הטלפון שלו 03-593-93. לפני שנחזור לשאלה האחרונה, התקשר או כתב אחד המאזינים לעדכן את שמות הספרים שביקשתי ושלא זכרתי בדיוק. אז ספרו של ידידי המנוח הרב גרילק על פרקי אבות זה שם אבותיי, וספרו של ייבדל לחיים ידידי שיחיה ויאריך ימים הפרופסור הרב אברהם איבי ויינגורט על פרקי אבות נקרא לב בנים. אנחנו עם מי שהגדיר עצמו כידיד נאורים, אני לא הצלחתי לזהות, אבל השאלה הייתה השאלה שהתחלנו לענות עליה, האם הוא עדיין איתנו על הקו?
כן, בשמחה רבה.
שלום, שוב שלום. אז ככה, התחלנו להגיד שיש פה דבר יוצא דופן בקיצוניותו, שאדם בגלל עבירה יורד פה בעולם לשש שנים בלי אפשרות לשנות את זה, אלא אם כן יעשו, הוא ימצא כסף ויוכל לבדות את עצמו, ומותר לו לשאת שפחה כנענית, מותר, ואדוניו נותן לו, זה לא עניין שמותר, שפחה כנענית, והוא יולד ממנה ילדים, וכשהוא משתחרר הוא משאיר אותה שם, אין צורך בגט, שום דבר, היא לא אשתו. והדבר הזה הוא דבר באמת מזעזע, אם בן אדם אחרי שש שנים של חיים ירודים כאלה מבחינה זו, שחיים מבחינה זו הם ירודים, אומר אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, הוא קורא לה אשתי, לא יצא חופשי, כלומר נוח לו במצב שבו הוא כמעט אפשר לומר יהודי למחצה. לאדם כזה שנוח לו להיות בדרגת הקדושה איזשהו יהודי למחצה, צריך להזכיר לו את מעמד הר סיני, שלא כמו מי שעובר על עבירה אחת או אחרת, שזה עדיין לא משנה את הסטטוס שלו ואת מעמד הקדושה שלו.
אבל בכל זאת יש את שבת ושלושת העבירות החמורות שהן...
כל העבירות הללו...
אין ארוך.
נכון, אבל כל העבירות הללו אינן יוצרות חידוש שהופכות אותו בפועל לחצי יהודי. הן מחייבות אותו אנשים. אבל לא משנות את הסטטוס שלו. פה משתנה הסטטוס שלו שנרכש במעמד הר סיני. התורה לא, זה לא נמדד לפי משקל, זה נמדד לפי מהות. פה מבחינה מהותית צריך להחזיר אותו להר סיני. בסדר? תודה רבה. 03-593-93, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
כן, שלום. רציתי לשאול, ידוע הרי שכולם היום, הם באו בגלגול. זאת אומרת, זה לא... אין נשמות חדשות היום. עכשיו, וידוע מה שהגוין אומר, שכל בן אדם, הדברים הקשים שלו, שקשה לו, אז זה בעצם הדברים שהוא בא לתקן. עכשיו, רציתי לשאול איך זה מסתדר עם ירידת הדורות. הרי בן אדם בא לתקן, הוא הפוך, הוא נהיה רק יותר מקולקל, גם בדברים אחרים, וגם בדברים שהוא עצמו לכאורה מתמודד עם זה. ודבר נוסף, הרי נקודת הבחירה, בן אדם לא מגיע בדרך כלל לתיקון לגמרי. זאת אומרת, כל החיים כאילו בן אדם מתמודד עם דברים.
בוא נענה על שאלה אחת, רק תשאל את השנייה, כי אני מן הסתם לא אזכור אותה עד אז. שאלה ראשונה, צריך לדעת דבר אחד. מקובל, וכך מדברו כולם, שגלגול נשמות נועד לאפשר לאדם לתקן מה שהוא לא תיקן או מה שהוא קלקל בגלגול הקודם. ממילא כל הנשמות שמגיעות לפה מגיעות עם קופה של שרצים שצריכים לנקות אותם, וזה לא מדויק. בשאר הגלגולים בכתבי הארי, על הפסוק באיוב פרק למד ג' כמדומני בנאומו של אליהו בן ברכאל הבוזי, ששם מדובר על פי הרמב"ן והרבנו בחיי ועוד והזוהר בגלגולי נשמות, על גלגולי נשמות, נאמר, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. אומר הארי הקדוש, יש אנשים, יש נשמות, שמלכתחילה התוכנית המקורית עבורן הייתה תוכנית רב שלבית. פעם ראשונה הן מופיעות פה כשבבחירתן ותפקידן הוא לתקן את בחירת נפש. נניח שנשמה מסוימת תקנה את בחינת נפש עד תומה, והנפש זכה ומזוכחת לגמרי. היא עולה למעלה ויורדת עוד פעם כדי לתקן את בחינת רוח. לכאורה אם כך היה מקום להוריד רק את בחינת רוח, אבל אין אפשרות להוריד את בחינת רוח בלי נפש, אז מורידים גם את בחינת נפש. בפעם השלישית, אם היא תקנה בפעם השנייה את בחינת רוח, היא תרד עוד פעם לתקן את בחינת נשמה. ואז נשאלת השאלה, שואלים את זה, הארי הקדוש שואל את זה, הרב חיים ויטל שואל את זה, הרי זה עלול להיות מצב של גלגל שמתהפך והולך. כי נניח שבפעם הראשונה היא תקנה את בחינת נפש, ובפעם השנייה היא יורדת בחינת נפש כדי לאפשר לרוח לפעול, ואז היא תקלקל את בחינת נפש ויצא שכרה בהפסדה. אומר הרב חיים ויטל, ברגע שבחינה מסוימת תוקנה, היא לא יכולה להתקלקל יותר. דברים שלמים לא מתקלקלים. כשנשמה יורדת עם בחינת נפש מתוקנת לגמרי, רק כדי לאפשר לרוח להתקן, אין לה בחירה לקלקל את בחינת נפש. הבחירה שלה מתמקדת בבחינת רוח בלבד. עכשיו שאלתך השנייה.
שנייה, לפני זה, על זה, אני רוצה לשאול, הרי המציאות, במציאות, כאילו, רואים כאלה שהיום בדורנו מתקלקלים, זאת אומרת, היו במצב טוב ומתקלקלים. זאת אומרת, כאילו, אין מצב כאילו שהם קלקלו כאילו משהו שהוא היה מתוקן בהתחלה.
אז עניתי. הם לא יכולים לקלקל דבר שהוא מתוקן לגמרי. דבר שלא תוקן לגמרי יכול להתקלקל, כן.
אבל זה המעבר. בוא נגיד אחד שהיה שומר שבת, והתקלקל. היום הוא לא שומר שבת, אז הוא קלקל את זה.
נכון.
שהוא היה שלם בזה.
אז למה אתה צריך להגיע לגלגולים? בואו נדבר הכל על ההופעה הזאת בעולם פה. גם פה בעולם. בן אדם עד גיל 40 שמר שבת. יוחנן כהן גדול עד גיל 80 היה כהן גדול. בגיל 80 נהיה צדוקי. למה לא לקחו אותו בגיל 79? אלא זה החיים. החיים זה כמו שצועדים על חבל דק. כל העולם כולו גשר צר מאוד. אני אומר כל העולם כולו חבל דק מאוד. כשאדם לוליין צועד על חבל דק מעל התהום, אם רגע לפני שהוא מגיע לצד השני לקצה החבל, הוא יסתכל אחורה וירפה, הוא ייפול למטה. זה מה שכתוב בגמרא, שרבי יוחנן לפני שהלך לעולמו בכה, שאלו אותו תלמידה מפני מה אתה בוכה, אז אחת התשובות, אחת הדברים שהוא עונה שם, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. מה איני יודע? רבי יוחנן לא יודע. אנחנו יודעים. הרי אותנו ודאי שישימו בגן עדן. הרי אפילו אם ירצו לשים אותנו בגיהנום, לא יוכלו מרוב התור שיהיה לפנינו. ואם יהיה חסר למועמדים, הרי לכל אחד מאיתנו יש רשימת מומלצים ארוכה. מה זה רבי יוחנן לא יודע? אלא מה, רבי יוחנן היה ענב? ענב זה אומר שאדם לא מכיר את דרגתו? מה, הוא לא ידע שהוא היה רבי יוחנן? ענב זה מי שמכיר את דרגתו ולא מחזיק טובה לעצמו. משה רבינו ידע. שלא יקום נביא כמשה עוד. הוא ידע, הרי משה רבינו כתב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר בן אדמה, ממשיך להיות ענב. לא החזיק טובה לעצמו. אז מה זה? לא יודע. התשובה היא רק רגע, שרבי יוחנן אומר, אני עדיין בחיים. עוד דקה, עוד שנייה. ואם אני עדיין בחיים, אני יכול עוד לתקן. ואי אפשר, לא נותנים הזדמנות לתקן, אם לא נותנים גם הזדמנות לקלקל. זה החיים. בכל שלב בחיים אפשר... לא הייתה אפשרות לתקן אם לא הייתה גם אפשרות לקלקל. לכן גם במקרים שאני דיברתי עליהם, שאדם ירד לפה עם נפש מושלמת רק כדי לתקן את הרוח, את הרוח יכול היה גם לקלקל. כי מה שבא לתקן צריך כאילו מתו אפשרות גם לקלקל.
אז זה, לא הבנתי, שבעצם
אדם
ירד בגלגול, אין מצב שהוא יורד לתקן איזשהו...
אני חושב שאנחנו נסחפים, ואני חושב שאנחנו נסחפים. בואו אני אגיד, אסכם את העניין. דיברנו מספיק על גלגולים. התשובה הכי קרובה לאמת, אחרי כל מה שדיברתי, זה שאני לא מבין כלום בנושא גלגולים. ואני בוודאי לא חושב שזה נושא לדיון ארוך ברדיו.
עכשיו טוב, השאלה השנייה, הרי יש לבן אדם נקודת בחירה, כן? עכשיו כל החיים הוא יעבוד על משהו, אולי הוא יתקן את זה, אולי הוא יצליח איזה. בדרך כלל בן אדם משהו שקשה לו, אז הוא עובד על זה כל החיים.
למה אתה אומר את זה? אדם יכול לתקן הרבה מאוד דברים. הוא יכול לתקן כל רגע דבר אחר, הוא יכול להתקדם.
אז אתה אומר,
אתה יודע כמה
זאת אומרת,
אנשים התקדמו? אני הייתי לצידם של אנשים, הייתי בא
בזמנו. גדולים, אנשים גדולים.
לא גדולים, אנשים רגילים לגמרי, ההפך, חוטאים גדולים.
בני עלי.
עזוב, אני לא מכיר את ההגדרות הללו, זה הגדרות מומצאות. אני, הגבר ראה עוני. לפני 40 שנה, הייתי בא לסמינרים והייתי אומר לאנשים חילוניים לגמרי, אנשים שאלו חזיר בחלה ביום הכיפור שלך להיות בתשעה באב. והייתי אומר להם, רבותיי, באתי לשכנע אתכם לחזור בתשובה וללמוד מכם איך עושים את זה. אנשים חזרו בתשובה וכל שנה התקדמו. הם התחילו לקיים מצוות, התחילו להניח תפילין, התחילו להתפלל, התחילו ללמוד תורה, התחילו להבין בתורה, התחילו ללמד תורה, התחילו לכתוב חידושי תורה. הם כל שנה גדלו. למה אתה אומר שכל הזמן נקודת הבחירה נמצאת באותו מקום? זה ממש לא חייב להיות כך.
לא, זה נכון באמת, כאלה שחזרו בתשובה.
לא, זה נכון לגבי כולם.
אני
לא מבין. אתה חושב שאתה נמצא איפה שהיית כשהיית בגיל 13? אני לא חושב ככה, אני לא מכיר אותך, אבל לא נראה לי.
הבנתי. טוב.
תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, מורך.
אני נמצא במילואים.
מי נמצא במילואים?
אני נמצא במילואים.
שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם ויחזיר אתכם בשלום.
אמן. הרב, לפעמים אנחנו שומרים מהשעה 4 בלילה עד 12 בצהריים.
כן.
עכשיו, זה בשעות של התפילה.
כן.
השאלה היא, האם כדאי להתפלל בחטף מהר ולחכות למנחה, ואז שם, מה לעשות עם התפילה? כי לפעמים אפשר להתפלל, אבל
אם אפשר קודם כל, אם להגיד קריאת שמע בזמנה צריך, וזה אפשר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת,
אפשר.
מה?
תפילין.
אם אפשר להניח תפילין, אומרים בתפילין. אם אי אפשר, אומרים בלי תפילין. ואם אי אפשר להגיד בכלל, אז לא אומרים. מה?
אם אפשר בכלל, לא אומרים, כאילו להשלים במנחה?
קריאת שמע אי אפשר להשלים. גם תפילה, קריאת שמע אי אפשר להשלים. עכשיו, מה זה נקרא להתפלל בחטף? אם אפשר לכוון בברכה הראשונה, כמו שמכוונים בדרך כלל, הרי בימינו לא רבים המכוונים הגדולים האמיתיים, ואפשר להתפלל בצורה כזאת שכל מילה תאמר כמו שצריך, בעמידה ראויה, במקום ראוי, אז אפשר להתפלל, אם קוראים לזה, בחטף. אם להתפלל במנחה פעמיים, זה רק אם באמת הוא אנוס ולא יתפלל.
אוקיי. בסדר, אני יכול לברר שהכל יהיה בסדר.
שהקדוש הוא ישמור עליכם, ויביא אתכם בשלום הביתה, אותך ואת כל החברים שלך, ושתזכו כולכם לשמור על עצמכם ולשמור על סביבתכם, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, והכל יבוא על מקום בשלום.
אמן, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו, שלום, ערב טוב. רצינו לשאול שאלה מהפרשה. כתוב, ויראו עד אלוהי ישראל תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז פה רואים שבני ישראל ראו את הקדוש ברוך הוא, ולעומת
זה, חס ושלום. מה זה נקרא ראו את הקדוש ברוך הוא? הם ראו את כבוד הקדוש ברוך הוא.
רגע, מכילה, שאלה. ואז כתוב שבקריאת ים סוף אמרו, זה אלי וענווהו. אז זאת אומרת, גם שם
הראו,
השאלה מה
המשמעות
של שתי הדברים האלה?
בוא, נעשה קצת סדר, אני חושב שחייבים לעשות פה קצת סדר. על עצמותו של הקדוש ברוך הוא נאמר, כי לא יראני האדם וחי, גם משה רבינו לא ראה ולא השיג ולא הבין, עד כדי כך שאפילו שם אנחנו לא יודעים לקרוא לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו יכולים, זה רק לדבר על אותם בחינות שהקדוש ברוך הוא גילה לנו. הגאון מוילנה אומר על מה שאנחנו אומרים כל יום בברכות קריאת שמע, טוב יצר כבוד לשמו. מה זה טוב יצר כבוד לשמו? מה זה יצר כבוד לשמו? מישהו יוצר כבוד לעצמו, יש לזה משמעות? אומר הגאון מוילנה, הרי אנחנו נותנים כבוד למי? לשמו. לאותם בחינות שאנחנו יכולים להשיג. בגלל שכזו הוא רצה להיטיב איתנו, הוא ממילא רצה לאפשר לנו לעשות משהו בעולם. כלומר, לתת כבוד, אז הוא יצר מציאות שיש אפשרות לתת כבוד לשמו. כך אומר הגאון מוילנה. ממילא מה שהם ראו, הם ראו הנהגות שונות. כתוב בחז"ל שכשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בים סוף הם ראו איש מלחמה, השם איש מלחמה, השם שמו. במעמד הר סיני הם ראו זקן ויושב בישיבה. דהיינו הם ראו פה הנהגות שונות, בחינות שונות. שם הם ראו בחינה של צבא, של איש צבא, של איש מלחמה. פה הם ראו בחינה של חסד, של זקן היושב בישיבה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, זה אותו כוח עצמו, זה רק בחינות שונות של התגלויות שונות. וזה מה שראתה שפחה על הים, היא ראתה את הבחינה שהתגלתה על הים, ומה שראו במעמד הר סיני, זה הבחינה שהתגלתה במעמד הר סיני, והם ידעו שזה אותו דבר עצמו, רק התגלויות שונות. רב סעדיה גאון מביא על זה משל, למנורה עם אור לבן, שמכוסה בבד צבעוני, מימינה של המנורה אתה רואה אור צהוב, משמאלה של המנורה אור אדום, ממזרחה אור כחול, ממערבה אור ירוק, ואתה יודע שזה אותו אור עצמו, רק המסננות מעבירות לך את האור בגוונים שונים. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום וברכה רב.
שלום, שלום.
בשר כוח, אנחנו מאוד מחכימים מהדרשות של הרב וכל מה שרב נותן לנו.
תודה רבה.
רציתי לשאול, לאחרונה יצא לי מכינות צבאיות מסוימות, חלקם מהתוכנית שלהם זה לתת חוויה של אוכלוסייה בישראל. זה יכול להיות לבוא לערבים, דרוזים, חרדים, והם מחלקים אותם בשבתות, ובירושלים זה היה בשבת האחרונה. שהם ככה הם גם נותנים את, זה ככה הם נותנים את החוויה של חרדים אצל חרדים בשבת. בעצם המטרה של החיילים, או המטרה היא לא הקירוב, אלא היכרות עם אוכלוסייה. השאלה היא, מהסתכלות שלנו, האם יש בכך תועלת, ואם כן, מה היא?
תראה, אני לא מכיר את המכינות האלה ואת הפעילות של עכשיו, רק אני הייתי שותף לפעילויות כאלה בעבר בהרבה מאוד הזדמנויות. היו מביאים חיילים, לא יותר מבוגרים, חיילים ממש, והיו מחלקים אותם בשכונה בסנהדרין המורחבת, איכן שגרתי, והיו מזמנים אותם בשבת לאיזה מקום שהם נותנים להם שיחות בהתאם למה שהם היו אמורים וצריכים לשמוע, ונותנים להם שאלות, ועצם ההיכרות בבתים הייתה לתועלת עצומה, ולו רק העניין של הורדת מפלס השנאה. אתן לכם דוגמה. כשהיו נכנסים אליי הביתה ביום שישי, לפני שבת, ואני אף פעם לא הייתי אומר להם, בואו איתי לבית כנסת, הייתי אומר, אני הולך לבית כנסת, אתם יכולים לבוא, אתם יכולים להישאר, אפשר להישאר בבית, הבית פתוח, הכל בסדר. ועד כניסת השבת, הייתי מעמיד אותם ליד ארון הספרים. הייתי אומר להם, שארון הספרים, המסע, על יד ארון הספרים, הוא מסע של 3,500 שנה. אין שנה אחת בהיסטוריה שאין לה ייצוג פה בארון הספרים הקטן הזה. יש שם כמה אלפי ספרים, לא יותר. ומקבלים סקירה קטנה, והיה זוג חיילים שהגיעו אלינו, והם, אני מניח, תקעו תקיעת כף בדלת שהם לא נגרם לשום פרובוקציה, ולא שואלים שום שאלה. ברגע שהם שאלו את השאלה הראשונה, השאלה הייתה, מה זה הסימן הזה שאני מרביץ על החלה כלשונם עם הסכין לפני שאני הולך לאכול, ואני התחלתי להסביר, אחר כך זה שטף כבר שאלות ותשובות. והיו אצלנו גם כן בנות שהיו מגיעות, חיילות, והיו רואות את הבית ואת הילדים. ואני אגיד לך יותר מזה, יש יהודי אחד ירושלמי מהרבר הלך, שהוא איש מחשבים, והייתי בקשר באחד הפרויקטים התורניים של המחשבים. הוא היה שואל אותי כל מיני שאלות, ואז הוא אמר לי פעם, שאל אותי פעם, שמישהו רצה לבוא אליו לשבת, חילוני לגמרי, מה לעשות? אמרתי לו, שום דבר, הם רוצים לראות אותך ואת משפחתך כמות שהם, עם הלבוש. רק דבר אחד, אתם מדברו יידיש בבית, תתרגמו, תשתדלו לדבר עברית, ואם הילדים לא יכולים, אז תתרגמו להם לעברית, שיהיו בעניינים. את זה הם רוצים לראות. ואת זה הם צריכים לראות. וזה מה שאנחנו צריכים להראות להם. הרי הניתוק של האנשים האלה, וחוסר הידיעה שלהם, והדעות הקדומות שלהם, הוא כל כך גדול, שמאוד מאוד קל. זאת אומרת, המחנכים שלהם, שלא לימדו אותם כלום, ומילאו את ראשם עם כל כך הרבה דעות קדומות, עשו לנו את העבודה הרבה יותר קלה. כי ההפתעה שלהם, כשהם רואים בני אדם נורמליים, כשהם בכלל רואים בית עם יותר משני ילדים, ושהבית מתפקד, אני לא מדבר על 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 וכו', והם רואים שהילדים שמחים, והם רואים שהילדים שותפים, והם רואים ששרים. אתם יודעים שבעולם החילוני אין דבר כזה לשיר ביחד? אספר סיפור. לפני שנה וחצי, אני חושב זה היה, הייתי מסע בפולין עם בית מדרש לתורה ולהלכה של אחיין שלי, הרב ישראל אברמובסקי. הוא לקח את כל בית המדרש לסיור בפולין יחד איתי. לילה אחד, אולי זה היה מוצאי שבת, עשינו שייט על הוויסלה. שכרנו אונייה קטנה, ונכנסו לסירה, וכל השעה הזאת על הוויסלה הם שרו. בעל הבית של חברת הסירות האלה, היה באונייה הזאת, והוא צילם. מסרית. ואני ראיתי שהוא מבין טוב במוזיקה, כי כל פעם שהיה שיר מיוחד הוא התעורר. ובסוף הוא אמר לנו ככה, אני 23 שנה בתיירות, מעולם לא ראיתי קבוצה שיודעת כל כך טוב לשיר ושרה בלי אלכוהול. אין מושגים כאלה בעולם, שילדים שרים ביחד עם ההורים, שיושבים סביב השולחן כל המשפחה ביחד, עם שולחן ארוך יפה, עם בגדים יפים. זה נותן להם המון, זה עוקר כל כך הרבה דעות קדומות.
עוד איזה נקודה שבעצם נתקלתי בה פעמיים, גם השבת שמעתי כזה מקרה, שבעצם הרבה, יש כאלה שממש חכמים, ולא תמיד המערך תמיד יודע לענות על כל השאלות. איך צריכה להיות הגישה של המערך?
אסור לתת לאנשים לארח אם הם לא עוברים הדרכה מפורטת, לא של שעה ולא של שעתיים, אלא הרבה יותר. אסור לתת לאנשים לארח, כי יכולים לדבר כל כך הרבה שטויות. ובדרך כלל ההדרכה שאני הייתי נותן, לא להיגרר לשאלות שנוגעות לאקטואליה. ישאלו אותך על חומש, ישאלו אותך על היסטוריה יהודית, ישאלו אותך על שאלות באמונה, בהשקפה, כן. אבל למה חרדים לא מתגייסים לצבא? לא לענות. אלא אם כן אתה רוצה להיכשל ולעשות נזק.
ועל הדברים, מה שהרב כן אומר שכן אפשר לענות, אבל לא תמיד הבן אדם יודע לענות.
נזק לא ייגרם. נזק לא ייגרם, מקסימום הוא לא יבין ההוא. כן? ישאל אותו למשל שאלה על פסוק בתורה שהוא במקרה יודע, והוא יגיד לו איזה מהלך של רמב"ן, או ישאל אותו שאלה על איזו הלכה, והוא יגיד לו רב חיים על רמב"ם, והוא לא ידע בכלל על מה הוא מדבר, לא יקרה שום נזק. גם תועלת לו, אבל נזק לא יקרה.
אז בכזה אירוח, איך צריכה להיות הגישה? אם אדם אירח והוא מגיע לשאלות כאלה?
הגישה צריכה להיות, תקשיב, אתם יושבים פה, ואתם חלק מהמשפחה. אנחנו לא עושים שום הצגה לכבודכם. אנחנו מנהלים את השולחן כרגיל. הילד מהגן אומר פרשת שבוע. אתה יודע שזה יקונה אותם לגמרי. הילד מהבית ספר אומר פרשת שבוע ורואים פתאום סיפור אחר, רמה אחרת. וכן הלאה. להסביר את השולחן, להסביר את הקידוש, להסביר את הברכה, להסביר את הנטילת ידיים, להסביר מה שעושים. הרי לפני שמתחילים לשאול שאלות חדשות, יש דברים שהם רואים והם צריכים להבין. למה יש שתי חלות על השולחן, לחם משנה? למה החלה מכוסה? מה הרעיון של אשת חי לפני שולחן שבת? זאת הזדמנות כבירה להסביר לכולם, תראו, אנחנו מכבדים את נשות ישראל. שבת כולה מוקדשת לאישה, לכן שבת זה היום היחיד שהוא בלשון נקבה. יום ראשון, יום שני, שבת המלכה. ולכן האישה היא זו שמכריזה על קדושת השבת, היום החשוב בשבוע. ולכן שרים אשת חיל. אל תלך להגיד לאשת חיל זה משל התורה, ואל תלך להגיד שאשת חיל אברהם אבינו שר לשרה. תגיד שאשת חיל אתה שר לאשתך.
ממש ממש תודה רבה
הרב,
אני חושב.
כל
טוב.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב מרב.
ערב טוב ומבורך.
אישר קורא לתוכנית. רציתי לשאול, כידוע אדם שנפטר, שואלים אותו את שלושת השאלות, אם נסעת ונסעת באמונה, קבעת עיתים לתורה וציפית הישועה. השאלה היא, הרי בשמיים יודעים הכל. ויש הרבה שאלות שאפשר לשאול אותו. מה מיוחד בזה ששואלים אותו את השאלות האלה?
קודם כל, על זה שבשמיים יודעים הכל, התשובה היא פשוטה. יש מושג שנקרא בית דין של מעלה. יש קטגור, יש סנגור. כשאנחנו אומרים בתפילת ליל יום כיפור, אשכנזים, פיוט, שאומר, הס קטגור, וכך סנגור תחתיו, וכך סנגור מקומו, במקומו, כלומר, זה לא מליצה, זה אמיתי. אתן דוגמה. חפץ חיים אומר, כתוב, נפתולי המבורגר אומר, לא הייתה פורענות בעולם שבאה שלא לא בגלל לשון הרע. כתוב בגמרא שדוד המלך היו בצבאו חיילים שלא טעמו טעם חטא והיו יוצאים למלחמה ונופלים כי היו ביניהם דלתורים. ואילו אצל אחאב היו עובדים עבודה זרה והיו יוצאים למלחמה ונוצחים כי לא היו ביניהם דלתורים. מה לשון הרע? אומר החפץ חיים בבאר מים חיים כך. בן אדם עובר עבירה, איזה עבירה שלא תהיה? מיד מביאים אותו לבית דין של מעלה. התביעה מביאה את התיק, והסנגור אומר, רגע, אסור לשמוע את התביעה, כי זה לשון הרע. אומר התביעה, וזו אמת. אומר, נכון, גם על אמת אסור לדבר לשון הרע. שולחים למטה לשאול, האם האדם הזה לא דיבר לשון הרע. כי אם האדם הזה דיבר לשון הרע, ירשו לשמוע. אם הוא לא דיבר לשון הרע, מידה כנגד מידה לא ייתנו לשמוע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע הכל, לא צריך לשמוע, לא צריך בית דין. נכון, לעתיד לבוא, הדין יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל בינתיים יש את הטריבונל, יש את ההנהגות האלה, מדובר בהנהגות שמונהגים. כך כשאדם בא ושואלים אותו את השאלות, זה אותם בחינות נמוכות יותר, הן אלו ששואלות את השאלות. השאלות הן ככה, מצוות שבן אדם לחברו, מצוות שבן אדם למקום. נסעת ונתת באמונה זה דוגמה למצוות שבן אדם לחברו. קבעת עיתים לתורה, זה שורש של מצוות שבין אדם למקום. אז מה זה ציפית לישועה? אז תמיד אנחנו אומרים שציפית לישועה זה המהות שלו. אדם יכול לקיים מצוות שבין אדם למקום, שבין אדם חברו, אבל הלב שלו נמצא בצלחת של ארוחת צהריים. שם הוא נמצא. איך אמר הרב אלישיב? יהודי בא מאנטוורפן לשאול את רב שלום זלמן, אוירבך, האם הוא בן ארץ ישראל או בן חוץ לארץ לעניין יום טוב שני? מה העניין? בחגים הוא מגיע תמיד לארץ. אמר רבי שלמה זלמן, אם גם בשבועות אתה מגיע לארץ, לא רק בסוכות ובפסח, אתה בן ארץ ישראל. כי סוכות ופסח יותר נוח לעשות בארץ ישראל. סוכות בגלל הסוכה, פסח בגלל המחירים, אבל אם גם בשבועות שזה יום אחד, אתה בא לארץ, אתה בן ארץ ישראל. חבר שלו שגם בא בשלוש רגלים לארץ ישראל, גם רצה. הוא בא לרבי שלמה זלמן, רבי שלמה זלמן לא הרגיש טוב. אז הוא הלך לרב אלישיב. רב אלישיב, שפה אחרת ודברים אחרים. שואל אותו, איפה המשרד שלך? הוא אומר לו, יש לי משרד ברמת גן, ויש לי משרד באנטוורפן. שואל אותו, ואיפה הסייף? הכספת. הוא אומר לו, יש לי סייף ברמת גן, ויש לי סייף באנטוורפן. הוא אומר לו, ואיפה הסייף הגדול? אמר לו, הסייף הגדול באנטוורפן. אמר לו, הרב אלישיב, אז אתה בן חוץ לארץ, כי הלב של האדם נמצא בסייף הגדול. אותו דבר, אדם יכול להיות, נסעת ונתת במונה, כן, קבעת את דין התורה, כן, אבל הלב שלו היה בסייף הגדול. כששואלים אותו, ציפית לישוע, האדם מצפה למה שהוא באמת. כשהוא מצפה, הוא לא יכול לצפות מן השפה ולחוץ. אדם יכול להכריח את עצמו ללמוד תורה, אדם יכול להכריח את עצמו להיות טוב, אבל מה שהוא מצפה זה משהו באמת. ולכן ציפית לישוע זה מה אתה היית באמת. אני תמיד מספר שאני ראיתי אדם אחד שמצפה לישוע. זה היה, אולי אמרתי את זה כבר בתוכנית הזאת כבר פעם, או אולי כמה פעמים, אבל נשמע עוד, נגיד עוד פעם. זה היה בחדר המתנה של רב אברום יורוביץ', זיכרונו לברכה. זכר צדיק לברכה. הרב יורוביץ' היה מוץ בעדה החרדית, שהיה גם כן עוסק ברפואה הומופתית. מישהו ביקש ממני לקחת ממנו משהו, ואני חיכיתי בתור. היה לו דירה שהוא היה מקבל אנשים ברחוב לבוש מרדכי, פינת רחוב חגי. לפני הרבה שנים, עשרות שנים. חיכיתי בתור, ובתור חיכה איזה יהודי ירושלמי זקן מהסוג שבלילה לא נרדמים, וביום איפה שמתיישבים הם נרדמים. ואיש הזה ישב שם על הכיסא מול הדלת, וישן בחוויה אדירה, ושיתף בחוויה את כל גאולה, וזה היה בקולות וברקים, מה משמעים בדר סיני. נפתחה הדלת והגיע הזמנו להיכנס, מישהו תפך לו על הכתף קלות ואמר לו, רבי גייטר איין, יהודי תיכנס, התור שלך. הוא התעורר בבעלה, קפץ במקומו ואמר, ווס, משיח יזגי קומן. הוא אומר, מה? משיח הגיע. ואני, אני לא יודע מי זה, לא שאלתי לשמו, הוא נכנס פנימה, הוא יצא והלך, ואני התפעלתי מאוד, ראיתי אדם שמצפה לביאת המשיח, שאתה מאיר אותו משינה עמוקה, ומה שעומד לו על דל שפתיו, האם משיח הגיע? אחרת מה פתאום מאיר אותו? אז זה ציפית לישוע. בסדר? לילה טוב, ערב טוב. שלום, שלום. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, הייתה לי שפעת כמה ימים, ולא יכולתי לעשות שום דבר. כאילו, גם כאב ראש, גם כאבי שרירים, לא יודע, שום דבר. במה בן אדם יכול לקשר את עצמו? מרגיש שכאילו, לא יהודי. לא יכול להתפלל, לא יכול לעשות שום דבר.
אדם שלא יכול, והוא בגדר אנוס, והוא יודע שלא הוא גרם לזה, כלומר הוא אפילו לא שוגג, אז הוא יכול להצטער ולהגיד רבונו שלם, למה באמת הבאת אותי לכך, אבל לא, זהו, זה רצון השם ברגע זה, רצון השם ברגע זה שהוא יעשה את המקסימום להיות בריא מעט כמה שבידו יותר מהר, כדי שהוא יוכל לחזור לתפקוד מלא.
לא, בסדר, זה החלק של האמונה. אני מתכוון, במה הוא יכול לקשר את עצמו יותר, כי הוא... אני אישית, כאילו, אני מרגיש שזה ממש מחליש, כאילו... בעינם כמה ימים, ימיים שלושה...
הרב שח...
כאילו, לא יהודי.
הבנתי. סיפר... חנניה צ'ולק, שעזר מאוד לרב שח בשעותיו הקשות בזמן האחרון, כשהוא כבר היה מאוד חלש. והרב שח היה שוכב, ולא היה לו כוח ללמוד, אז הוא היה חוזר על עיקרי האמונה. הוא אומר, ללמוד אני לא יכול. אני לפחות אומר, חוזר על עיקרי האמונה. וברגע שאדם אומר, הוא גם חושב על זה, הרב שח ודאי חשב על זה, גם אם לא, בכל אופן, הוא קצת חושב על זה, שיעשה מה שהוא יכול לעשות, שיגיד תהילים, שיחזור על עיקרי האמונה, שיעשה מה שהוא יכול לעשות.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה על כל התוכניות. רציתי לשאול לגבי האלוקאי מצור שאומרים בסוף התפילה, שאומרים שפתיים מצור שמי מירה, שפתיים מדבר מירה, ובסוף אומרים לנפשי כעבר לכל תהיה. ואז פתח לי בבטורתך וההמשך. השאלה הזאת היא, מה זה בנפשי כעבר לכל תהיה? ואם, ואני לא יודעת אם השאלה השנייה רלוונטית, תהיה לפי התשובה, אבל אם האדם לא מרגיש את זה, אז איך הוא יכול להגיד את זה, אולי הוא צריך להגיד, והייתי רוצה שנפשי כעפר הכל תהיה.
קודם כל זה מה שהוא אומר. הוא מתפלל. כמו שאומר אלוקיי נצור, אלוקיי תעזור לי שנפשי כעפר לא קולטי. אז כך שהשאלה, השאלה השנייה קיבלה את תשובתה בדיוק כמו שאת אומרת. את אומרת שצריך להגיד זה
משהו. אבל מה זה? אבל מה זה? הרי בן אדם לא רוצה שנפשו תהיה כעפר לא קולטי.
למה הוא לא רוצה? מה זה נפשי כעפר לא קולטי? שאני אהיה ענב. שאני אגיע למידת ההשתוות. אני אסביר מה אני מתכוון, מה זה מידת ההשתוות. פה מדובר על מידת ההשתוות שהיא אחת המעולות, אם לא המעולה שבמידות, והגבוהה שבדרגות. רבי יצחק דמן אקו, היה לו חבר תלמידים, מגדולי המקובלים בדורו, מגדולי החכמים בדורו, בדור אחרי הרמב"ן, לפני 700 שנה בערך, והייתה לו חבורת מתבודדים, שהיו עוסקים בעבודת השם באחת המערות. יום אחד הגיע למערה, יהודי, הוא ביקש, תקבלו אותי לחבורה שלכם. הוא אמר לו, האם הגעת למידת ההשתוות? הוא אומר לו, מה זה מידת ההשתוות? הוא אומר לו, אם מישהו משבח אותך, ולעומתו מישהו מגנה אותך, מעליב אותך, האם אתה מרגיש הרגשה שונה? הוא אומר לו, כן. כשמישהו משבח אותי, אני שמח. כשמישהו מגנה אותי, אני עצוב. אז אומר, בני, לא הגעת למידת ההשתוות. מידת ההשתוות זה שאני בכלל לא מופעל על ידי אחרים. לא משנה לי מה אחרים אומרים. ונפשי כאפר לכל תהיה. מה שיגידו זה כמו הסקופה הנדרסת. זה לא שאני רוצה שידרכו עליי פיזית, זה יכאב לי. אני מדבר, מה שאחרים משבחים אותי לא מעלה ולא מוריד. מה שאנשים מגנים אותי לא מעלה ולא מוריד. אני, כמו שאמר אברהם אבינו, לשטן בדרך לעקדה, אני לתומי אלך. אני, יש לי מטרה, ואני מסולל את דרכי אליה, ואני יודע שמטרה הזאת נכונה, כי אני חי על פי תורה, ונפשי כאפר לכל תהיה. כמו שהאפר לא מושפע מכלום, כך גם אני לא יושפע מאף אחד, לא לכאן ולא לכאן.
וזה לא קשור לשמיניות שבגעבה, שבן אדם צריך שיהיה לו.
אנחנו מדברים על השבע שמיניות האחרות.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב, יישר כוח על כל השיעורים.
ברוכים תהיו.
שאלה אחת, אדם שמתעסק בקירוב, ואני מבין גם מתוך כל השיעורים של הרב, שהרב היה גם כן תמיד כדי לענות לאנשים תשובות, שהיה גם כן ללמוד דברים גם כן אחרים, מעבר לספרי יהדות, כמו ספרים אחרים של אנשים אחרים, כמו שהרב סיפר בעצמו. השאלה היא, באיזה גדר לכל אחד מותר ללמוד את הספרים האלה? האם זה נכון או לא נכון?
אני, קודם כל, אני לא חושב שכדי לעסוק בקירוב, אדם צריך ללמוד ספרים אחרים. תמיד כשהאברכים היו באים לדבר, כשהרב שטיינמן קרא לאברכים להקדיש מעשר זמן לפעילות של לב לאחים בזמנו, אז הם באו להתייעץ. הם פחדו. אמרו, מה אנחנו נצטרך כעת ללמוד מדעים? נעסוק בתור המדע. אמרתי, חס ושלום, רק זה לא. אתם תעסקו במה שאתם טובים בו. תלמדו תורה, תלמדו גמרא, אלא מה? צריך לעשות את זה בדרך שמתאימה לאנשים שלא מבאי בית מדרש. את זה צריך ללמוד. אבל זה מה שטוב. אתם, אין שום סיבה ללמוד כל מיני ספרים לצורך קירוב, אפשר לקרב גם בלי זה. ו...
אם אנשים שואלים בנושאים כל מיני אקטואלים, שלא עכשיו המדע יותר מדע, או דברים, ההיסטוריה אפילו מינימלית.
היסטוריה מינימלית, היסטוריה מינימלית זה, 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 זה חלק מלימוד תורה. איזה היסטוריה? היסטוריה יהודית?
על שאר העמים, לא, לא היהודית, על שאר העמים. אתה רוצה להביא דוגמאות, אתה רוצה
להוכיח. אני לא יכול להמליץ על שום דבר. זה עניין מאוד אינדיבידואלי ומאוד אישי לכל אחד ואחד, וכל אחד שיבוא לשאול לבד ואת רבותיו, וכשהם יכירו אותו היטב הם ידעו מה להגיד לו. בכל אופן, איך שלא יהיה, כתוב הווי שקוד ללמוד תורה, ורק אז ודע מה שתשיב לאפיקורס.
ודאי שזה הבסיס שעליו רק נשאלנו זה... אחרי הבסיס הזה, ודאי שזה הבסיס.
זה,
ודאי.
זה לא הבסיס, זה הכל.
זה הכל, טוב. עוד שאלה הרב, ברשות הרב, לגבי פרשת השבוע שעברנו, פרשת יתרו, יש לי שאלה שלא לא יודע, אולי הרב יכול להגיד לי, אני מאוד אשמח. יתרו בא עם ההצעה הידועה שלו, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. השאלה נשאלת, למה משה רבנו לא פנה לקדוש ברוך הוא ושאל אותו, האם זה נכון לעשות מה שיתרו אמר או לא?
מי אמר שלא פנה?
התורה לא מתארת את זה, אלא אם כן אני...
ולכן? התורה לא מתארת הרבה דברים. זה ברור שמה שהוא עשה, הוא עשה, כי הוא ידע שזה רצון השם. שזה ב... חוץ מזה, אני לא מבין. רבי משקופ שואל, לפי הרמב"ן, שאומר שלא תסור מן הדבר שיגידו לך, לא מתייחס לדיני דרבנן, אלא רק לדברי סופרים, כלומר, למצוות דאורייתא שעוברות בעל פה על ידי החכמים. אז שואל, אז למה אנחנו חייבים לשמוע לדיני דרבנן? מי אדון לנו? אומר רב שמעון שקופ בשער הספיקות, שער א', פרק ז'. אדם שרוצה להיות עובד אלוקים במשרה מלאה, והתורה הרי לא מכסה כל רגע בחיים, בגלוי, הוא יודע שגדולי תורה שבאהבתה של תורה ישגה ליבם תמיד, יודעים את דעת התורה. ומה שהם אומרים זה בגלל שהם מבינים מתוך מה שהם כן למדו, גם מה שהם לא למדו. אני אתן משל. אדם שנשוי עשרות שנים, נניח 50 שנה, מכיר היטב את אשתו, היא מכירה היטב את בעלה. הם יודעים מה כל אחד יגיד על כל דבר, גם על דברים המתחדשים. אותו דבר, משה רבינו ידע, גם אם לא אמרו לו במפורש, וגם אם הוא לא שאל במפורש, הוא ידע את רצון השם, מתוך שהוא הכיר את רצון השם. הרי כל העבודה של כל תלמידי החכמים לכל הדורות, היא לדמות דבר לדבר, מה שנקרא לדמות מילתא למילתא. אז ממילא משה רבינו, בעצם עובדה שהוא הסכים, גם אם הוא, אז או שהוא שאל, או שהוא לא צריך היה לשאול.
כאילו זה כמו, אם אני הבנתי נכון, זה כמו תורה שבעל פה?
אם זה צריך שזה יהיה תורה שבעל פה, אז זה תורה שבעל פה. אבל יכול להיות שזה בכלל בתחום הרשות. מי אומר שצריך להיות בזה תורה שבעל פה? למה צריך בשביל זה להיות תורה שבעל פה? בשביל זה צריך הוראה של משה רבינו, שזה מותר. אני לא יודע.
טוב, יישר כוח, טוב.
ברוכים תהיו.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
יש לי כמו, כשאני לומד כל מיני ספרים כמו אור החיים, התורה, או רש"י, כל מיני ספרים כדי, כמו חושב, איך זה נשמע, כאילו, מה שהם עברו, מה שהם כתבו בדיוק, זה אותו מה שהם כתבו, זה מה שהם כתבו בדיוק. אולי אין איתו הגיע שינה...
אני לא מצליח להבין אותך, כנראה שהקו משובש.
איך?
אני לא מצליח להבין את מה שאתה אומר, כנראה שהקו משובש. תודה רבה. נעבור לשינה הבאה, הקו היה משובש, מה אני יכול לעשות? ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
קודם כל, רציתי להגיד לרב, יישר כוח גדול על כל התוכניות ועל כל הממש ממש מרתק וממש מחכים ומחזק.
תודה רבה.
רציתי לשאול את הרב שאלה, אני לא יודע אם... היום יש מושג של, של גדול הדור. רציתי לדעת איך אנחנו, מה שנקרא המושג של הנביא אשר יהיה בימים ההם, איך אנחנו יודעים, איך כל בן אדם יודע שמי הוא גדול הדור ואיך שהוא אחריו הולכים?
קודם כל אין מושג כזה גדול הדור. יש מושג גדולי הדור. ונער הנער הוא פשטי. וכשאני הייתי הולך לרב אלישיב עם שאלות שנוגעות לחוץ לארץ והיו לי, הוא אומר לי, תלך לגדולי חוץ לארץ. ואני שאלתי אותו פעם למי, והוא נתן לי רשימה. לא אחד, הוא נתן לי רשימה של שלושה שמות. אז לכן אנחנו נעדכן קצת את השאלה שלך. איך נדע מי הם גדולי הדור? התשובה היא פשוטה. בדיוק אותו דבר, כמו שאתה יודע מי גדול הרופאים, לא על פי העובדה שהוא מנהל המחלקה, כי זה יכולים להתמנות, או לפי סניוריטי, דהיינו, לפי הגיל, או לפי מרפקיולוגי, או לפי קריטריונים אחרים, ותק וכדומה. אבל כשאתה יושב בחדר האוכל של הרופאים, אתה שומע שאת מי הם מחטיפים על כתפיהם. אותו דבר. כשאני הגעתי לישיבת חברון לפני הרבה שנים, אפשר להגיד יותר מ-50 שנה, ואולי לא יותר מ-50 שנה, אבל 50 שנה, ומיד אחרי כמה ימים ידעתי הכל. ידעתי, אם אתה רוצה מקור, תלך לפלוני, הוא בקי בכל התורה כולה. אם אתה רוצה סברה, תלך לאלמוני. אם אתה רוצה הלכה, תלך לפלמוני. ואני רואה מי הם היום. הם בשורה הראשונה של גדולי תורה היום. ומי שהם מחטיפים על כתפיהם, אתה יודע שהוא השופט אשר יהיה בימים ההם, זה נורא פשוט.
לא, כי היום כל התארים שאומרים לרבנים,
כל התארים, אין להם שום משמעות מלבד לכבד את האדם. לא על פי זה, לא מפי התארים אנחנו חיים, ויחד עם זה אנחנו יודעים מי הוא מי. מי הוא השופט אשר יהיה בימים ההם.
יישר
כוח
גדול,
הרב, ממש
תודה רבה.
ברוכים תהיו. המאזין הקודם שהקו היה משובש, בוא נשמע. שוב, ערב טוב.
שלום, שלום ובחר.
כן, בבקשה.
כשאני לומד ספרים כמו אור החיים, רש"י, ספרים כאלה, אז אני יודע, יש לי כמו במחשבה כזאת, מי אמר שמרש"י, זה עדיין בדיוק כמו שרש"י כתב. אולי מישהו שינה קצת, כל מיני מחשבות כאלה, או אור החיים דוגמה. לא יודע, כל מיני ספרים או פני יהושע, לא יודע, כל מיני ספרים כאלה, איך זה נשמר מפני יהושע, מהזמן, אז נשמר. אולי יש, זה השתנה.
יש כתבי יד, ויש ספרים מפוזרים בכל העולם, ולא רק זה. גם על זה יש את אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ברגע שכל גדולי התורה מסכימים שזה, אלה הם דברי רש"י שמחייבים אותנו, אז אנחנו מחויבים גם לזה.
כן, אז אין מה לחשוב ככה?
ודאי שאין מה לחשוב ככה, וזה גם לא נפקא מינה, משום שבוודאי התכנים המרכזיים בוודאי לא השתבשו, כי הם מפוזרים בכל העולם, ויש הרבה מאוד כתבים שמגיעים עד התקופה, או קרוב מאוד לתקופה, ולכן אנחנו יכולים להיות בטוחים. אור החיים זה לא מזמן. אך אם זה בערך 400 שנה, זה לא מזמן.
כן, סתם, עם כל ההוצאות אולי, כל ההוצאות החדשות, זה אולי מישהו שינה.
לא שינו, אתה רואה שכולם אותו דבר, פחות או יותר, ואם שינו זה רק בפרטים שהם לא משנים את עצם המהות. תודה רבה. ואנחנו לקראת סוף התוכנית, שבת פרשת משפטים, הרבה דינים, הרבה הלכות, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכל השואלים, תודה רבה לכולם, כל טוב.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד.